כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. תודה שאתם איתנו. אתם, אם אתם איתנו, אז אתם מאזינים לנו ב-104.9 או 105.3 FM, אם זה ברדיו, או שאתם מאזינים לנו באפליקציה של כאן, כאן אודיו. אותה מצאתם בוודאי בחנויות האפליקציות, או בספוטיפיי, זה גם אפשרות שהייתה בידיכם. איתנו באולפן, עומר מנחם שליט ושרון לרנר על ההפקה והביצוע הטכני, ושלום גם לך, מה יעשה לה?
שלום וברכה. אנחנו נדבר היום עם אבנר שפירא, עורך ספרו החדש של דוקטור בועז נוימן, היסטוריות חדשות של הנאציזם. דוקטור בועז נוימן נפטר בשנת 2015 בגיל 43. את הספר הזה הוא כתב בשנתיים האחרונות לחייו, והוא נערך אחרי מותו. הוא מציע קריאה חדשה של ההיסטוריונים החדשים, הצעירים, בחקר הנאציזם. מה למשל היה היחס של הנאציזם למיניות, להומוסקסואליות, לזנות, לאקולוגיה ועוד דברים. נדבר גם עם המתרגמת דבי אילון על הספר החדש של רוקסן גיי רעב. שזה ספר מאוד מאוד מעניין. אבל אנחנו נדבר איתה על שני ספרים בעצם. גם על ספר הסיפורים החדש של קלי לינק, מסתבכים בצרות, שניהם יצאו בהוצאת בבל, את שניהם היא תרגמה, ובשניהם התעניינו מאוד, אז החלטנו לדבר עליהם.
זה מסוג הדברים שגורמים לך להרגיש שאתה לא עושה מספיק, כאילו, שני ספרים כאלה שתורגמו. טוב, בסדר, יש אנשים שעושים...
אולי התחילה לתרגם אותם בשנת 2000, רק עכשיו היא...
אני יכול רק לקוות. לא, רעב יצא ב-2017,
לא? לא, רק עכשיו הוציאו אותו, אבל היא כבר עובדת עליו המון שנים. כן, נכון. טוב, ניסיתי להודד אותך.
אולי רוקסן גיי כתבה אותו ב-2010 ושלחה אותו לדבי אילון. אמרה לה, תראי, בעוד 7 שנים.
אנשים עובדים, יובל, זה בסדר.
נתחיל עם עמוס עוז, פניה עוז זלצברגר, ביתו, כתבה בטוויטר על אי התייחסותו של משרד החינוך...
של שר החינוך, למען האמת.
של משרד החינוך ושר החינוך למותו של אביה, עמוס עוז, גדול סופרנו, שלח לעולמו. בוויינט מדווחים על אלה, היא אומרת ככה, כותבת בטוויטר ככה, תמה השיבה על אבא, הקפדנו לסור מרע ולדבר טוב, ובכל זאת, משר החינוך וממשרד החינוך, לא שמענו דבר, לא השתתפות בטקסי ההשכבה והלוויה, לא זר, לא ביקור ניחומים, לא מכתב למשפחה ואפילו לא הודעה לתקשורת. אני יודעת, השר עסוק, והמשרד, ומציינים שם גם שהיא כתבה עוד, אחרי הבחירות אבא יסולק סופית מתוכנית הלימודים, אפשרי, והיא כותבת את זה בעקבות פרסומים שהיו בוויינט, ממש עם אותו של עמוס עוז, שבדקו שם עד כמה יש נוכחות ליצירותיו בתוכנית הלימודים, וגילו שלא כל
לא
כך.
לא ממש.
לא כל כך. בין השאר הם ראינו שם איזה מורה מצפון הארץ, שאמר שיש דגש חזק מאוד על סופרים מזרחים צעירים, בעקבות ועדת ביטון, שדחקה לכאורה החוצה, סופרים אשכנזים ותיקים יותר, כמו עמוס עוז, וגם דיברו שם על הקשיים ללמד את עמוס עוז.
זה הפתיע אותי. מדהים. יש כאן מורה שממש אומרת שקשה ללמד, נגיד, היא שמה ביחד את עגנון ועוז, שזה, עמוס עוז כתב בעברית לא מסובכת במיוחד, אז אני לא יודעת על מה מדובר פה.
אז זהו, אנחנו פשוט כנראה דור אחר, אני מניח שהיכולת...
מה אנחנו דור אחר? מה, אנחנו יודעים עברית יותר טוב מילד בן 16?
כנראה.
לא חושבת.
או שאולי בשביל בן 16 היום, עוז ועגנון, שניהם כותבים בשפה שהיא גבוהה מדי בשבילנו.
לא הגיעו, זה סופרים בעין, לא הגיעו לזה. יש כאן תגובה בעקבות הפרסום של שר החינוך נפתלי בנט, שהוא צייץ בתגובה. אגב, זה שהיום פשוט מצייצים.
הדבר הזה מתנהל בציוצים, זה מדהים.
בציוצים בטוויטר. שוחחתי כעת עם פניה עוז אלצברגר, ביתו של עמוס עוז, והבהרתי לה כי בניגוד לשמועות חסרות הביסוס, מעולם לא הייתה כוונה להסיר את יצירתו של עמוס עוז, זיכרונו לברכה, מתוכנית הלימודים. יצירותיו של עוז הן נכס צאן ברזל ביצירה ובתרבות הישראלית, ותלמידי ישראל המשיכו ללמוד אותם. כך היה וכך יהיה, יהי זכרו ברוך. שזה מין תגובה...
לא צריך להסיר, כי זה כבר לא...
בדיוק, אין צורך להסיר, זה לא נמצא שם. רציתי להגיד עוד משהו שלא קשור. אני מקווה, סליחה שאני אומרת את זה כאן דווקא, אבל... לא, זה לא קשור לא לספרות ולא לעמוס עוז באופן זה, אבל היא כותבת, ושמתי לב על הרבה דברים שהיא כתבה מאז שאביה נפטר.
כן.
תמה השבעה על אבא. כן. אנשים שאומרים אבא.
כן.
כאילו שזה אבא של כולנו. אני, כשאני מדברת על אבא שלי, אני מדברת על אבא שלי. ויש הרבה אנשים שמדברים על אבא ואמא, כאילו אבא ואמא שלהם זה... כן. אז זה מוזר לי תמיד. אוקיי. לי יש רק אבא אחד על אבא שלו.
זה משהו כזה שפסיכולוגים עושים? נגיד, אתה יושב אצל פסיכולוג, והוא שואל, ומה עם אימא? ואני תמיד לא נוח עם זה, כי זאת אימא שלי.
נכון.
לא שלך. זה לא שאנחנו אחים. אלא אם כן, הפסיכולוג שלך הוא אח שלך, וזה דפוק מסיבות אחרות לגמרי.
הכרתי פעם מישהי שהלכה לטיפול, וכשהיא סיפרה לאימא שלה שהיא הולכת לטיפול, אז אימא שלה אמרה לה, אני מקווה שאת לא מדברת שם על המשפחה.
על מה יש לדבר על המשפחה? זה הרי לא, אין לזה קשר.
אז ככה זה פולנים. בכל אופן,
נעבור לספרות.
סקר חדש שעשתה גילדת הסופרים האמריקאית, קובע שיש ירידה מאוד תלולה בהכנסת סופרים, זה משבר שהם מכנים אותו משבר בעל מימדים אפיים.
אפיים.
הם טוענים שבעיקר סופרים במשרה, בעיקר אצל סופרים במשרה מלאה, המצב חמור, והם בסכנת הכחדה. אני לא רוצה לזלזל בהיסטריה שלהם, אבל נדמה לי שאין בכלל סופרים עבריים שהם נמצאים במצב הזה של סופרר במשרה מלאה.
לא.
אבל בארצות הברית המושג הזה קיים, ולכן הם נזעקים כעת מהמצב המשונה ביניהם, בו סופר יצטרך לעבוד בעוד עבודה כדי לחיות. מדובר בסקר שהם טוענים שהוא הגדול ביותר שאי פעם נעשה בקרב סופרים. הם סקרו 5,027 סופרים, 14 ארגוני סופרים. לפי הסקר מדובר בהכנסה ממוצעת של 6,080 דולרים בשנה.
לשנה?
כן, זאת ירידה של 42% משנת 2009. בעיקר, אני לא יודעת, יובל, באמת, אני לא מבינה את המספרים האלה. בעיקר הם טוענים שזה תקף לגבי סופרים שכותבים פרוזה, שאצלם מדובר בירידה של 43% מאז שנת 2013. הם מדברים על הכנסות מעבודות הקשורות לכתיבה. כלומר, זה לאו דווקא מהספר עצמו. נגיד, אתה יכול להיות עיתון, יש לך טור בעיתון אולי, או דברים כאלה. או אולי אתה עורך, או אולי אתה מלמד. כשהם מבודדים את זה לכדי הכנסות מהספרים עצמם, הירידה היא אפילו יותר חדה, אז מדובר ב-3,100 דולרים לשנת 2017. ירידה של 50% מאז 2009, שאז ההכנסה הממוצעת הייתה 6,250 דולרים.
טוב. זה באמת סכומים לא גדולים.
לא.
וקצת בעצם אפשר אפילו להגיד שזה גורם לך תחושה מענגת של צרת רבים? אפשר להגיד את זה?
לא, לא גורם לי, כי אני לא סופרת. אז לא, אני לא נהיה.
תשמעי, כן. בגילדת הסופרים האמריקאים.
אנחנו כשעשו סקר על שדרני רדיו, אני יכול להיות שאני ארגיש.
אנחנו נענה עליו באנונימיות.
בדיוק.
בגילדת הסופרים האמריקאים טענו שהירידה בהכנסות מעלה דאגה אמיתית. לעתיד הספרות האמריקאית. אז הנה סקר שתומך בטענות של ינץ לוי.
נכון.
ברכות ינץ לוי, צדקת. מתה הספרות. נשיא גילדת הסופרים האמריקאים אמר לגרדיאן כך, כשאתה מרושש את סופריה של האומה, אתה מרושש את הקוראים שלה. ואמר ככה, עוד, היה זמן באמריקה, לא כל כך מזמן. זה נותן לך תחושה שאתה באיזה אפוס קולנועי כזה.
היה זמן באמריקה.
היו היה במערב הפרוע. היה זמן באמריקה לא כל כך מזמן שסופרים מסורים ומוכשרים של פרוזה וגם של עיון, כאלה שהשקיעו זמן ולמדו את רזי המלאכה הזאת, יכולים היו להתפרנס ממה שהם ידעו לעשות הכי טוב ותרמו כך לעולם הידע, התרבות והאומנות האמריקאים. זה כבר לא כך עבור רוב הסופרים ובעיקר עבור אלה שרק מתחילים עכשיו. הסופר טי-ג'יי סטיילס אמר לגרדיאן כך, עוני הוא צורה של צנזורה. הכתיבה דורשת משאבים והגבלת הכתיבה לאלה שיש להם היכולת הכלכלית, מענישה, סופרים על בסיס עושר והכנסה.
תשמע, אני אוהבת את המשפט הזה, עוני הוא צורה של צנזורה.
אני גם.
זה משפט מאוד יפה, אבל זה כזה קשקוש.
זה יפה, אבל קשקוש.
לא, זה נכון, אבל באופן הרבה יותר גורף מאשר לעניין הזה של הכנסות, כמובן.
כן.
אבל איזה בכיינים. אני הייתי מזמינה אותם לסיור. בספרות העברית, שיראו איך אנשים עניים כתבו. תמיד, וכותבים גם היום. פתאום האנשים האלה, האמריקאים האלה, חי האמריקאים, my fellow Americans, הם גילו שהקפיטליזם נושך גם את אקוזם. וזה יפה, זה מקסים.
זה נכון. תראי, מה שהם טוענים זה שאם, הם לא אומרים, אנחנו לא נעבוד בעבודות אחרות. כן, צריך להתפרנס. הם טוענים שם שאיכות הספרים שנכתבים על ידי סופרים שעובדים בעבודות אחרות נפגעת בגלל תשומת הלב, בגלל שהם לא מקדישים את חיים רק לזה, ואני מניח שזה נכון, כאילו, כמו כולם. כל בן אדם שצריך לעשות עוד דברים חוץ מאשר העבודה שלו, נגיד אם יש לך ילדים, וגם איכות העבודה שלך נפגעת,
נכון,
כי
נכון.
לפעמים מתקשרים מהגן שהילד שלך, נכון, בדיוק,
שזה אנשים שולחים את האנשים,
או
את
על הורות, שזה עוזר לקריירה. קרן האור היחידה בסקר היא עבור סופרים שמוציאים את ספריהם בהוצאה עצמית. הם הקבוצה היחידה שאצלה יש עלייה בהכנסות. מדהים. אולי בגלל שזה לא היה קיים עד לפני כמה שנים.
בדיוק.
עד 95% של הכנסות הקשורות לכתיבה בין 2013 ל-2017, וגם מספר הסופרים שמוציאים ספרים בדרך הזאת עלה ב-72%, כי הם גילו שזה הרבה יותר פשוט.
לא, כי זה אנשים שאף אחד לא רוצה להוציא להם את הספר, אז הם מוציאים אותו לבד, כי עכשיו אפשר להוציא לבד.
נכון. אבל זה שקונים את זה, זה מדהים.
אני לא בטוחה שקונים את זה.
הנה, זה הקטע. מצד שני, הסופרים האלה שמוציאים לבד את ספריהם מרוויחים עדיין 58% פחות מהסופרים שמוציאים בדרכים המסורתיות. בקיצור, עלייה פיקטיבית.
זה מה שאני, ככה זה כשעושים סטטיסטיקה, זה הכל נשמע מספרים כאלה, עלייה שלך מזה.
כשאני הייתי באוניברסיטה, היה לי מרצה לסטטיסטיקה, מרצה לסטטיסטיקה, שאמר כך, סטטיסטיקה היא האחות המפגרת של המתמטיקה. אפשר לעשות מה שאתה רוצה עם כל מסד נתונים, וזה מה שאנחנו הולכים ללמד אתכם. זה היה בחוג לפסיכולוגיה, אגב, תחילת שיחתנו על פסיכולוגיה.
יפה. אז עכשיו לאשמים, כי אם אנחנו מדברים על פסיכולוגיה, אז חייבים לדבר
אשמים,
על אשמים,
לא
כי
על
תמיד
על
יש
משפחה.
אשמים, לא על משפחה כרגע. גילדת הסופרים מאשימה את אמזון בירידה הזאת, שזה יפה, כי הם לא מאשימים את הטלוויזיה, כפי שהייתי מצפה. זה לפחות מקורי. לדבריהם, אמזון הכריחה את המולים למכור בזול, מה שגרם למולים בתורם לגלגל את ההפסדים שלהם אל הסופרים, שזה נשמע דומה לשרשרת אמזון שאנחנו מכירים מהארץ, המשולש האכזרי הזה של הרשתות והמולים והסופרים. עוד השמים הם המולים שמתמקדים בסופרים רבי מחר, על חשבון אלה הפחות ידועים.
חצופים, כאילו, חצופים. רוצים להרוויח.
הם טוענים שם אמזון, אבל גם גוגל, פייסבוק וכל חברה אחרת שנכנסת לעסקי התוכן, מורידה את הערך של מה שאנחנו מייצרים, כדי להוריד את העלויות של הפצת התוכן שלהם, ואז הם לוקחים חלק לא הוגן מהרווח ממה שנשאר. אנחנו מבינים שהם אוהבים לזוז מהר ולשבור דברים, אבל זה כבר לא האינטרס שלהם לשבור אותנו. אם אפילו הסופרים המוכשרים ביותר לא יכולים להרשות לעצמם לכתוב, ליצור, מי ייצר את התוכן, הוא שואל שם, ואני מוכנה לענות על השאלה הזאת. ילדים בני 20 ייצרו את התוכן, אדוני. לא צריך להיות סופר כדי לייצר תוכן, לפייסבוק או לבאזפיד או לכל הדברים האלה.
אולי עדיף לא להיות סופר.
בדיוק. מי ייצר את התוכן? אגב, יושב ראש גילדת סופרים, שמדבר על ספרות כעל תוכן, כבר אני הייתי מפטרת אותו.
אין לי שום ספק שהוא מתייחס לקוראי הספרים כצרכנים, אותה טעות איומה שאני עשיתי אתמול.
מי ייצר את התוכן? ייצר את התוכן.
בגרדיאן מוסיפים שנעשה גם סקר כזה בבריטניה בשנת 2018, וגם הם לא מצאו נתונים מעודדים במיוחד, הם מצאו שם שההכנסות הממוצעות של סופרים מקצועיים, גם המילה הזאת, סופר מקצועי, זה מעביר לי חלחלה בגב, נפלו ב-42% מאז 2005 לסכום שנמוך מ-10,500 לירות סטרלינג, שזה הרבה מתחת לשכר המינימום שם, שהוא 15,269 לראות סטרלינג.
זה אחד מהרגעים האלה שבהם אדם יכול לחשוב לעצמו, איזה יופי שאף פעם לא היה לי כלום. וככה אני גם לא מפסיד כלום, שזה בעצם המצב של הסופר העברי נראה לי, אז אולי בעצם ינץ לוי צדק, והספרות מתה.
כנראה. תראי, העניין, מה אמרת מקודם? שהסופרים תמיד היו עניים, נכון? רוב הסופרים תמיד היו עניים.
סופרים, אומנים, לא רק סופרים.
אולם, לא רק בישראל, ולא רק עכשיו, ולא רק בגלל הקפיטליזם. זה באמת לא חשב, כתיבה שלא, זה לא עסק שמתעשרים ממנו. זה צד אחד של העניין הזה. הצד השני, אבל, וזה כן מדהיג, יש מגמות. זאת אומרת, היה פעם יותר טוב ממה שעכשיו. יש מגמה של ירידה בהכנסות, מגמה של הרעה, וזה כן מדאיג. אנחנו צוחקים, אבל זה מדאיג. אני לא יכול לחשוב שיש אנשים שזה נוח להם מאוד, והרעת התנאים של הסופרים כסוג של צנזורה, מה שהוא אמר, שעוני הוא סוג של צנזורה, זה אולי הוא אומר את זה במרחב המטאפורי או פיגורטיבי, או שאולי הוא לא אומר את זה ככה, אבל זה בהחלט מתקרב למציאות שלנו, ואת יודעת, אנחנו מדברים על חופש הביטוי לעומת חופש המימון וכל מיני דברים כאלה, אז זה לא כזה מופרך לדבר במונחים.
עוני הוא סוג של צנזורה, זה בהחלט משפט שכדאי לחשוב עליו. נכון.
ספר חדש רואה אור בימים אלה בסדרת האוניברסיטה המשודרת, שמו היסטוריות חדשות של הנאציזם, שכתב דוקטור בועז נוימן. הוא היה היסטוריון שנפטר בשנת 2015 בגיל 43. את הספר הזה הוא כתב בשנתיים האחרונות לחייו, הוא נערך אחרי מותו. הוא מסרטט מפה של חקר הנאציזם בזמננו, ועוסק בסוגיות של היחס למיניות, להומוסקסואליות, לזנות, לאקולוגיה ועוד. מנסה להגיד ש... יש שני דורות של חקר הנאציזם, ועכשיו אנחנו עם דור חדש שמוכן להתעסק בנאציזם בדרכים שונות ממה שעשו בעבר. בין הספרים הקודמים שהוא כתב, הוא עסק הרבה בנאציזם, הוא כתב את ראיית העולם הנאצית, מרחב גוף שפה, שזה היה בעצם הדוקטורט שלו, ספר ענק, ממש מדהים, כתב את היות ברפובליקת ויימר, שיצא בעם עובד, עשה פנייה לתשוקת החלוצים, שזה לא על נאציזם, ואחר כך חזר, כתב ממש לפני מותו, את להיות בעולם, עולמות גרמניים במפנה המאה ה-20, שזה ספר היסטוריה שונה לחלוטין מכל מה שקראתם, וגם עליו אני ממליץ.
הפסד גדול.
ממש,
הפסד גדול. שהוא מת כל כך צעיר.
כל כך צעיר, ועורך הספר החדש, היסטוריות חדשות של הנאציזם, הוא עיתונאי הארץ, סגן עורכת מוסף ספרים, אבנר שפירה, שלום אבנר.
שלום יובל, שלום מאיה.
שלום.
בוא נתחיל בשמיעת קטע קצר. כיוון שמדובר באוניברסיטה המשודרת, יש לנו את הפריבילגיה שיש לנו את ההרצאות האלה אכן משודרות. בוא נשמע קטע קצר ממה שמופיע בעצם במבוא, נכון?
את בועז נוימן עצמו.
בועז נוימן עצמו.
בבקשה.
כן.
במשך תקופה ארוכה, דין חקר הנאציזם לא היה כדין חקר תופעות היסטוריות אחרות. הנאציזם נתפס על פי רוב כתופעה היסטורית יוצאת דופן, קטסטרופלית וטרגית במיוחד. היא תמיד הייתה, ונותרה גם היום, קרובה במושגי הזמן ההיסטורי. ככזו, היא תמיד השפיעה על אין ספור סוגיות בנות זמננו של ההיסטוריון שחקר אותה. אל מול זוועות הנאציזם קשה, ואולי גם בלתי אפשרי, להיוותר אדישים בבואנו לחקור אותה. העבר הנאצי הוא במידה רבה ובניגוד לתופעות היסטוריות רבות אחרות, עבר שאינו עובר. אולם הזמן כן עובר. וככל הנראה, הזמן גם עושה את שלו. ונכון להיום, אנו נמצאים כבר מרחק של כ-80 שנה מאז עליית הנאציזם לשלטון, וכ-70 שנה מאז קריסת הרייך השלישי. דור ההיסטוריונים בני זמננו הוא כבר הנכד, ולעיתים אפילו הנין של דור ההיסטוריונים הראשון שחקר את הנאציזם. וההיסטוריון בן זמננו, החוקר את הנאציזם, בניגוד להיסטוריונים מדורות קודמים, יכול להציע כל הסבר, כל תיאור, וכל דרך להבין את הנאציזם, מבלי שאלה יעוררו בהכרח מהומה, או יהיו בגדר סנסציה או פרובוקציה אקדמית או ציבורית. כיום, ואני מרשה לעצמי לנסח זאת בצורה בוטה במקצת, בחקר הנאציזם הכל הולך והכל עובר, חוץ מהכחשת שואה.
אז זה בועז נוימן, פחות או יותר אותו טקסט מופיע במבוא לספר הזה, המשפט שמופיע אחר כך במבוא, אני מרשה לעצמי להקריא אותו, כיום אפשר לטעון במסגרת הדיון האקדמי ואף הציבורי שלא רק היהודים, היו קורבנות הנאצים, אלא גם הגרמנים עצמם, וזאת טענה שלהרבה מאוד ישראלים ויהודים כמובן יהיה קשה מאוד לבלוע, לא ככה אבנר?
נכון, אבל בשיח הציבורי בגרמניה זו טענה שדנים בה כבר 20-30 שנה, אתם בטח זוכרים את הספר של גינטר גראס על הסבל הנאצי, היו ספרים, יצירות קולנוע ודיונים אחרים, כמובן שכאשר מדברים על זה שהגרמנים סבלו, הטענה היא לא שהסבל זהה ושאפשר עכשיו להתחיל להתכזז במספרי הרוגים או בדברים כאלה, אבל אני חושב שכמו שבועז אומר במבוא ובהמשך הספר, זו טענה שאומנם פעם הייתה מזוהה באמת עם חוגים ימניים מאוד שמרניים, והיום זולגת גם לזרם המרכזי במובן הזה שאם רוצים להבין את התמונה המלאה של מה זה היה הנאציזם, מדוע הוא תופעה כל כך מיוחדת, צריך לבחון גם את הקורבנות של בקרב הצד שחי עליו.
באמת, בעצם מה שאומרים ההיסטוריונים החדשים האלה, זה אנחנו צריכים לבדוק את הנאציזם כמו שבודקים כל תופעה היסטורית, זה הדבר.
מספיק עם חרדת הקודש.
לא כתופעה ייחודית, נכון? זה הרעיון.
נכון, זאת אומרת, להשתחרר מאיזשהו ציווי ערכי מוסרי שליווה את ההיסטוריונים כמובן מעל סוף המלחמה. בעשורים האחרונים בעצם היסטוריונים כבר לא מרגישים צורך לעמוד דום בכל פעם שמישהו לידם אומר את המילים שואה, נאצים, היטלר, הימלר וכדומה. וכתוצאה מזה, נקודת המוצא היא לא לבוא ולהראות איך הנאציזם הוא רע, או לפחות לא רק, אלא לצאת מנקודת מוצא יותר, הייתי אומר, אולי ניטרלית, ולראות מה זה מאפשר לגלות כשמסירים רגע את את אותו סיווי מוסרי.
וזה מאפשר בעצם לבועז נוימן לפרוט בספר הזה את ההיסטוריות החדשות האלה. זאת אומרת, לבחון כל מיני נקודות היסטוריות שיש לחקור בנאציזם שלאו דווקא בהכרח קשורות למפעל ההשמדה היום שלהם. אז למשל, תספר לנו קצת על מהן ההיסטוריות החדשות האלה.
יש למשל פרק חמישי בספר, קוראים הומו זונה, מה יותר גרוע להיות במשטר הנאצי. אוקיי? שאנחנו היינו חושבים שלהיות נגיד הומו זה דבר נורא אצל האנשים התיאורים האלה, אבל מסתבר שזה היה בסדר.
אז בעצם השאלה העיקרית היא מתי. כל עוד הנאצים לא עלו לשלטון, אחד מבחירי התנועה, למעשה ראש ה-SA, הזרוע הצבאית של התנועה, ארנסט טרם, היה הומו, אפשר לומר מוצר, אם כי מוצר לא במובנים של ימינו שאתה יוצא מהארון בריאיון גדול בשבעה לילות או משהו כזה.
במובנים של ויימר, שבהם הייתה גמישות מינית.
כולם ידעו, אבל לא מדברים על זה.
כן.
נכון, ויותר מזה הוא גם גייס הרבה הומואים לתפקידים בכירים בתנועה שלו, כך שבעצם הייתה איזושהי סובלנות יחסית עד העלייה לשלטון מצד ההנהגה הנאצית כלפי ההומואים, ויותר מזה היריבים שלהם, למשל הסוציאל דמוקרטים, תקפו אותם בדיוק על זה. וגם כשהם עלו לשלטון, למרות שהם סגרו מועדונים הומואים, מקומות מפגש וכדומה, הם עדיין לא רדפו את האינדיבידואלים ההומואים רק על עצם סוגיית הזהות המינית שלהם. המהפך התחולל, כמו שחלקנו יודעים, אחרי ליל הסכינים הארוכות, שבו חוסלה צמרת ה-SA, וביתר סט מ-1935, כשהחוק נגד יחסים הומוסקסואליים הורחב והוחמר. ובמקרה של הזונות, המהלך היה כמעט הפוך. זאת אומרת, בשנתיים הראשונות של הנאצים בשלטון, הם רדפו אותם בחומרה, כולל לפעמים שילוח למחנות ריכוז, הגדרה שלהן, של הזונות כגורמים אסוציאליים, ולאחר מכן הנאצים פתחו במהלך של מיסוד זנות ומתן לגיטימציה, בין היתר מתוך חשש שהצעירים הבנים, כרגע מדובר, יפנו להומוסקסואליות. זאת אומרת, שני הדברים היו...
וגם כי הם עשו מלחמה גדולה, וכשיש מלחמה גדולה, החיילים תמיד זקוקים לדבר הזה.
זה זנות כמלחמה בהומוסקסואליות, זה מאוד מעניין.
נכון.
כן, וזה נובע כמובן מתוך תפיסה שההומוסקסואליות היא לא משהו ביולוגי תורשתי, אלא משהו חברתי, שבנסיבות מסוימות כל גבר עלול להתפתות, אולי אפשר לומר להיות מודח לצורה הזאת של יחסים.
וחלק בכלל מעיסוק של בועז נוימן, ולאור ההיסטוריות החדשות האלה, במיניות במפלגה הנאצית, בגרמניה הנאצית, כשיש שם פרק אחד שממש נפתח בתהיות על נטיותיו המיניות של היטלר.
נכון, יש פרק באמת רחב על מין ומיניות בעידן הנאצי. הוא לא מאוד מרחיב על הסוגיות הפיקנטיות, האם היטלר היה הומו, האם הוא היה ביסקסואל, האם הוא אהב נשים, באיזה צורה.
אבל הוא כן משתמש בזה כדי להגיד משהו על מיניות ועל משטור המיניות, שלכאורה אנחנו בכלל לא מתעסקים בזה כיהודים בתפיסה הישנה של השואה. מה עכשיו אנחנו נדבר על תפיסת המיניות בנאציזם?
כן, אז תפיסת המיניות, הכוונה היא קודם כל לחוקי נירנברג ולאיסור הגורף שהם הטילו על יחסים בין ארים ליהודים, והאיסור הזה קודם כל הוביל במקרה של הרבה זוגות לפרידה או למעבר ליחסים במחתרת, כדי לא להתאפס. אבל הנקודה היותר מעניינת, כמו שעולה למשל במחקרים של ההיסטוריונית דגמר הרצוג, מדברת על האופי של המיניות בתוך הקהילה הארית, ושם מסתבר שבניגוד לדימוי שהיה לנו שמדובר בחברה נורא שמרנית, שקידשה את מוסד המשפחה, שלא התירה מיניות חופשית, מסתבר שבעצם אפשר למצוא בתקופה הנאצית ליברליות מסוימת, מתירנות ביחס לחברה הארית. למשל, הם לא כל כך קידשו את, הם לא כל כך התנגדו ליחסי מין לפני הנישואים, הם הקלו על זוגות להתגרש, היו קמפיינים ציבוריים שנועדו לעזור לצעירים או לאנשים מבולבלים לדעת מה בעצם צריך לעשות ביחסים בין המינים, ובעצם מתגלה שבמובנים מסוימים הם היו מאוד מתקדמים, ממש קצת אווירה של מתירנות מינית נוסח ה-60s, בניגוד לדימוי
טוב, הם היו באמת בניה של ויימר, אי אפשר להיפטר מהדברים האלה.
כן, רק רצו להוציא את היהודים מהמשוואה, זה הכל. אני רוצה לשאול אותך, אבנר, עוד תפוח אדמה די לוהט שהוא מתעסק בו, בועז נוימן, זה הקשר בין הנאציזם לאסלאמיזם.
נכון, אז קודם כל צריך להגיד שבועז כתב את הפרק הרחב על היחסים בין אסלאם לנאציזם, הרבה לפני שהיסטוריון חדש אחר בשם בנימין נתניהו,
כן.
גילה לנו שבעצם המופתי אחראי לשואת היהודים.
כן.
כך שייתכן שהיום חלק מהדברים שהוא מדבר עליהם בפרק יותר מוכרים לציבור בזכות אותו דיון שהתפתח לאחר האמירה האומללה של נתניהו. בעצם הטענה היא שתנועת האחים המוסלמים קמה במקרה או שלא במקרה באותו עשור שבו קמו גם התנועה הנאצית, גם התנועה הפשיסטית וגם התנועה הקומוניסטית. כלומר שזה היה עשור של מהפכנות פוליטית חובקת כל ולא רק בגבולות היבשת האירופית. אז בעצם הסקירות שנוימן מציג כאן בפרק הזה הן האם יש, הן שואלות ומנסות להראות, האם יש דמיון, ולפעמים זה דמיון רב, בין הפלג הרדיקלי של האסלאם לבין הנאציזם, ובאופן קונקרטי יותר מדובר גם על קשרים קונקרטיים, למשל על האופן שבו הנאצים איחדו תעמולה מיוחדת לארצות ערב, ובתעמולה הזאת היה להם באופן טבעי לא נוח להדגיש את האלמנט הביולוגי בתורת הגזע שלהם. מדובר גם בהרחבה על היחסים של חאג' אמין אל חוסייני, אותו מופתי, המופתי של ירושלים, עם הצמרת הנאצית. אני חושב שאין לזה תשובה חד משמעית, אבל זה אכן באמת מבין הפרקים בספר, אני חושב שזה אחד הנושאים היותר נפיצים, זה יותר נוגעים לדיון בימינו.
אני חושב שלא פחות, אולי קצת פחות בעצם, קצת פחות אבל עדיין נפיץ, זה עד כמה הנאצים היו ירוקים.
נכון.
הם דאגו לסביבה, ואתה יודע,
הם היו אקולוגים.
הם היו אקולוגים, הם רצו לשמור על הסביבה, הם היו להם כוונות טובות בעניין הזה.
היה להם, הם חוקקו חוק נורא מתקדם בעניין הזה, נכון?
נכון, חוק להגנת הסביבה, היו גם ניסיונות להתמודד עם זיהום אוויר, היו חוקים ממש פרטניים, מה מותר לעשות לכלב או לחיות אחרות, כלומר נגד התעללות בבעלי חיים.
חס וחלילה לא להתעלל בבעלי חיים.
כן, ובאופן כללי הם טיפחו מאוד את הטבע הגרמני וראו ביהודים מי שמאיימים על הטבע, על הטיפוח שלו. אז הטענה היא שמצד אחד הם היו מאוד מאוד מתקדמים ברטוריקה, בחקיקה, בנושאים שהיום אנחנו נקרא להם נושאים ירוקים. מצד אחר, כמובן, הסתירה זועקת לשמיים. זאת אומרת, ברור שמשטר שמבוסס על רצחנות שיטתית, על השמדה המונית של בני אדם, ואפילו בתוך גרמניה, אם חושבים על האדמה החרוכה שהיטלר ביקש להשאיר אחריו בסוף המשטר, ברור שזה יהיה קצת מגוחך לקרוא לו משטר ירוק.
מצד שני, כשקוראים על המניעים לגישה הסביבתנית שלהם, לגישה הירוקה שלהם, זה נעשה יותר ברור. זאת אומרת, גם המניעים זה מין הוד והדר כזה שהם חזרה אל הטבע, אל התוהר, אל הגרמניות, כל מיני דברים שאנחנו מכירים אותם עוד לפני מלחמת העולם הראשונה כבר. אז הדברים האלה לא מנותקים. כן, רצון לחזור לטבע כחלק מאיזה הגשמה לאומית.
נכון, זה משהו שמקובל, אני חושב, בהרבה תנועות לאומיות שמקדשות את הטבע ורואות בו איזשהו בסיס למולדת. אבל חשוב לומר בעצם בדבר הזה, אפשר לשאול למה לא ידענו עד היום או עד השנים האחרונות על היבט הירוק בתקופה הנאצית. והתשובה המעניינת והיא רלוונטית לגבי פרקים נוספים בספר היא שבעצם ההווה משפיע על האופן שבו אנחנו חוקרים את העבר. Mm-hmm. זאת אומרת, להיסטוריון לכאורה יש איזשהו טלסקופ שדרכו הוא מסתכל אל הארצות הרחוקות של העבר, אבל העדשות של הטלסקופ משתנות ומתגוונות לאורך הזמן, ורק כאשר יש עדשה אקולוגית, זאת אומרת שסדר היום האקולוגי, השיח של הגנת הסביבה, סובר תאוצה, רק אז היסטוריונים התחילו לחקור לעומק את את היבט האקולוגי הירוק בתנועה הנאצית, ובאופן דומה גם לגבי מחקר על סוגיות מגדריות, סוגיות של נטייה מינית, הסוגיות של האסלאם שהזכרתם וכדומה.
תגיד, אני רוצה לפני סיום לשאול אותך שאלה שפחות קשורה לספר, לתוכן של הספר. בועז נוימן למרבה הצער הלך לעולמו ב-2015, ובעצם ערכת את הספר הזה בלעדיו, אחרי מותו. זה בוודאי היה עבודה יוצאת דופן, בוודאי היו לך שאלות שרצית לשאול, אתה מתאר את זה בקצרה בהקדמה לספר, נאלצת למשל את אחרית הדבר שלו להשלים בלעדיו. איך זה בעצם קרה?
נכון, אז באמת היו לא מעט התלבטויות תוך כדי עריכת הספר. אני חושב שהמזל הגדול הוא שכתב היד באופן כללי היה מאוד, במצב מאוד מתקדם וכמעט שלם, הייתי אומר. זאת אומרת, נדרשו תיקונים קטנים או במקומות מסוימים משמטות, אבל אני חושב שניהלתי איתו איזשהם שיחות מדומיינות או מסע ומתן מדומיין על המקומות שבהם אני ארשה לעצמי להתערב, מכיוון שדברים לא סגורים עד הסוף, ובחלק של באמת של הסוף דבר הרגשתי שהוא נקטע בנקודה מוקדמת מדי, וצריך עוד כמה פסקאות שיסכמו את המהלך של הספר. כמובן שלא הכנסתי שם דעות שלי, אלא התבססתי על הערות שלו, על דברים שהוא כתב במקומות אחרים.
יש דברים שהוא פספס? זאת אומרת, יש דברים שכאילו היה צריך להכניס לספר לו היה חי את השלוש שנים האחרונות שבהם עבדת על הספר?
אז אני חושב שכן, מכיוון שהמחקר ממשיך להתקדם, אולי אומנם בקצב האקדמי שהוא קצת איתי, אבל עדיין אחד הנושאים החמים נגיד בשנים האחרונות בחקר הנאציזם זה הקשר של הנאצים לסמים. היה ספר שעורר הרבה תעודה וגם הרבה ויכוח על שימוש בסמים, גם בצמרת הנאצית, כולל היטלר, וגם חיילים, שחיילים סוממו כדי שתפקידו יותר טוב בשדה הקרב, ואפילו אזרחים. אז אני משער שהיום אולי הוא היה מוסיף התייחסות לסוגיה הזאת.
זה נשמע
הזאת.
כמו תחום עניין שהיה יכול לעניין אותו, כן?
כן, יש בפרק ספר על איידגר והנאציזם, הקשר של הפילוסוף החשוב הזה לתנועה הנאצית והתמיכה שהוא העניק לה. אז גם כאן, לפני שנתיים בערך, יצא בגרמניה ספר של המכתבים בין איידגר לבין אחיו, שמשפחת איידגר מנע במשך עשרות שנים את פרסום המכתבים האלה, והיו לה סיבות טובות, מפני שהם מעמיקים את ההבנה של האנטישמיות ואפילו הגזענות של מרטין איידגר. אז אני משער שהיום הוא בוודאי היה מתייחס גם לזה. אני עצמי התלבטתי אם למשל להוסיף כל מיני הערות שוליים משלי על דברים שפורסמו בשנים שחלפו מאז שבו, אז מת, והחלטתי שבסופו של דבר זה עלול להיות צורם, ואולי להשאיר את זה לספרים שאנשים אחרים יכתבו, אני מקווה, בשנים הקרובות.
אבנר שפירה, היסטוריות חדשות של הנאציזם בסדרת האוניברסיטה המשודרת, ספר מרתק, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות. אוקיי, שני ספרים מעניינים נחתו על שולחננו לאחרונה, אחד הוא קובץ הסיפורים של קלי לינק, מסתבכים בצרות, והשני הוא רעב, ספר מאוד מדובר, של רוקסן גיי. את שניהם תרגמה דבי אילון, והם ראו אור בהוצאת בבל, ומכיוון שכך, החלטנו לדבר איתה. שלום דבי אילון.
שלום.
שלום.
בואי נתחיל ברשותך לדבר על רעב של רוקסן גיי. רוקסן גיי כותבת בעצם על תולדות הגוף שלה, ועל היחסים המורכבים שלה עם הגוף שלה, ועל היחסים המורכבים שלנו בעצם עם הגוף שלנו, יחסים קשים, אכזריים, ספרי לנו עליה, על רוקסן גיי.
רוקסן גיי היא אינטלקטואלית וסופרת אמריקאית שחורה בשנות ה-40 לחייה, בת להורים שהגרו לארצות הברית מהאיטי, אבא שלה מהנדס, אמא שלה עקרת בית. היא כותבת בעיקר על פמיניזם ותרבות פופולרית, והתרבות הפופולרית בראי הפמיניזם אפשר להגיד. היא פרסמה כבר רומן אחד ושני קבצים של סיפורים קצרים לפי דעתי, וקובץ מסורת, והספר הזה הוא בעצם, אני לא זוכרת אם הוא השלישי או הרביעי בכרונולוגיה שלה, נדמה לי הרביעי, ובו היא לראשונה כתבה מסע על הגוף שלה, שהגוף שלה הוא אישו מפני שהיא אוביסית.
קיצונית.
אישה מאוד מאוד שמנה.
שבשיאה שקלה 266 קילו, נכון. ירדה מאז 70 כנראה, אבל חייבים להגיד שזה לא ספר על דיאטה. פרק 5, יש בו 3 שורות, אני אקריא אותם כדי שיובן על מה אנחנו מדברים. מה שאתם צריכים לדעת זה שהחיים שלי חצויים לשניים, ולא מודבקים יפה כל כך. ישנם הלפני ואחרי. לפני שהשמנתי, אחרי שהשמנתי. לפני שנאנסתי, אחרי שנאנסתי.
בעצם היא מדברת, קודם כל היא עושה משהו שלכאורה אסור לעשות היום, כן? היום כשמדברים נגיד על דימוי גוף בתקשורת האמריקאית בעיקר, מדברים על זה שכאילו להיות גדול זה להיות יפה, וצריך לקבל את כל הסוגי הגוף, כל סוגי הגוף שיש לנו, ומי אמר בכלל שאנחנו צריכים להשתעבד למודל היופי המערבי שקופים עלינו, והיא אומרת לא, אני רוצה את הגוף הזה, אני לא רוצה את הגוף שיש לי, זה מאבק בלתי פוסק, אל תשכנעו אותי שזה מה שאני רוצה עכשיו.
כן, יש שם איזה יושר קיצוני.
שזה אגב יכול לחבר אותנו לאחד מקובצי המאמרים של הקודמים שלא ראו אור בעברית, שנקרא פמיניסטית רעה.
כן.
נכון. יש גם שיחת טד בכותרת הזאת.
נכון. אז היא פשוט משהו יוצא דופן ביחס של הדבר הזה, שעכשיו כולם היפים ואומרים, לא, אני מאוד אוהבת את עצמי ככה. 266 קילו, היא אומרת, לא. והסיבה ששמתי על עצמי את כל המשקל הזה, היא הטרגדיה הזאת שקרתה לי בילדות.
כן, כן. היא עברה אונס קבוצתי כשהייתה בת 12, ואין ספק שהדבר הזה שינה את חייה לחלוטין. גם הכניס ממד של הסתרה וסוד, תקעת ריז בינה לבין המשפחה שלה, וגם גרם לה פשוט להתחיל לאכול ולאכול ולאכול, מה שהיא מתארת כמנגנון הגנה, כדי שלא יגעו יותר בגוף שלה, כדי שהוא לא יהיה נחשק יותר. מנגנון של הסתתרות, וזה מה שהוליד את הספר הזה בין היתר.
אני חושב שאחד הדברים המעניינים שנתקלתי בהם בספר שלה, זה שהיא מדברת על הרס הגוף. והיא מדברת על זה במובן של שללו ממני את הגוף שלי, רוקנו אותו. מאוד מאוד דומה, מאוד הזכיר לי את מה שנכתב בספר של טה-נהאסי, שהוא מדבר שם על שלילת הגוף השחור מהגבר השחור הצעיר, וזה התחבר אצלי במובן הזה של, זה מאוד מעניין ששני הספרים האלה נכתבו בסמיכות כזאת, על הדרך שבה מיעוטים מתייחסים עכשיו לגוף כזירת ההתרחשות שבה הרוב מרשה לעצמו להרוס את המיעוט. אז היא מדברת על נשים וגברים, והוא מדבר על שחורים ולבנים.
נכון, לא מדויק שנשים הם מיעוט, למעשה נשים הם הרוב, אבל כן, לצורך העניין הם באמת מיעוט. אבל באופן כללי אני הייתי אולי מכלילה את זה תחת קטגוריה אחרת של אוכלוסיות שהגוף שלהם מסומן. אם זה בגלל שהוא שחור, אם זה בגלל שזה גוף של אישה, אם זה בגלל שזה גוף נחה. וכתוצאה מכך, באופן די פרדוקסלי, הם גם שקופות, והן גם נראות יותר, ומסומנות כגוף שאפשר, שהוא פרוץ, שאפשר להסתכל עליו באופנים שאנחנו לא רשאים להסתכל על גוף אחר, שאפשר לחלל אותו באופנים שאנחנו לא רשאים לחלל גוף אחר, שאפשר לבוז לו, וכו'.
אני רוצה לשאול אותך על מלאכת התרגום. את דיברת איתה? הייתה לך מערכת יחסים איתה?
עם רוקסן גיי, לא. לא, אני, זאת אומרת, היה שלב בתחילת התרגום שראיתי שיהיו לי שאלות, בעיקר שאלות שנוגעות למגדר, מפני שיש שם הרבה מקומות שמשתמשים במילה זה, שהיא משתמשת במילה זה, שהיא משאירה את המגדר עמום, וידעתי שאני אצטרך להכריע בעברית. אז כתבתי לה מייל לקוני, אני אצטרך לשאול אותך כמה שאלות, היא כתבה לי בסדר. איכשהו הגעתי לשלוח את המייל עם השאלות רק שנה אחרי, כי עד שהספר נתורגם ונערך וכו' וכו'. והיא ענתה לי פשוט מאוד מאוד בלקוניות על כל השאלות לפי הסדר, זכר, נקבה, זכר, נקבה וכו' וכו', והיו עוד כמה שאלות שלא היו, שלא נגעו להם, וזהו, זה היה כל האינטראקציה. חוץ מזה, אני עוקבת אחריה בעדיקות באינסטגרם.
גם אני, גם אני, זה מאוד מעניין, לראות את אימוני הכושר שלה, וזה, גם אני עוקבת.
כן, 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 יש אינסטגרם מעולה.
היא כאילו אופרה, אבל טובה יותר.
כאילו לאינטלקטואלית, אופרה לאינטלקטואלית. למה אתה אומר את זה? כי שתיהן שחורות?
לא,
כי... אני פשוט מזועזעת מהשפעה.
לא, כי שתיהן...
אופרה זה מופיע בספר.
נכון, וזה מודל, היא מציעה מודל של נשיות במקרה שחורה, והיא הפוכה לחלוטין ביחס שלה. היא אומרת את זה בעצמה, לא מסע ניצחון של הגוף, לא תמונת הלפני ואחרי שכולנו השתוקקנו אליה, לא.
אבל אופרה דווקא, אני לא חושבת שהיא בקטגוריה הזאת.
לא?
לא.
אני חושבת שאופרה כן מציעה סיפור ניצחון.
בדיוק, היא לגמרי מציעה סיפור ניצחון.
אז רוקסן גיי, היא אומרת, אוקיי, בסדר, יש מי שצריך את אופרה, יש את מי שצריך את הדבר הזה, בואו ניתן לכם מודל אחר. אבל אנחנו חייבים לעבור לקלי לינק, אחרת לא נספיק.
נכון, בבקשה, קלי לינק.
וואו, קודם כל...
מסתבכים בצרות, קובץ סיפורים.
זה ספר מאוד משונה.
מה משונה בו? אני משתגעת מה בן אדם זה.
אני אגיד לך מה משונה בו. לכאורה זה ספר מאוד פנטסטי. זה הדבר שהסיפורים של קלי לינק...
היא סופרת שכותבת פנטזיה.
אבל היא לא באמת כותבת פנטזיה. היא כותבת סיפורים...
היא כותבת, רק לא כמו שאנחנו רגילים.
לא כמו שאנחנו רגילים, בדיוק. פנטזיה מאוד משונה. סיפורים מאוד ריאליסטיים על מצוקות אנושיות שכולנו מכירים, אלא ש... במקרה יש שם אנשים שיש להם שני צל, ואז מתוך הצל השני שלהם צומח אח תאום, שהוא לא לגמרי ממשי, כל מיני עולמות נפרדים, האנשים של הקיץ שהם אנשים פלאיים, שעושים כל מיני דברים משונים, יקומי כיס שאפשר לבלות בהם חופשות, זאת אומרת, הכל מתנהל כמו בחיים המזופתים של כולנו, אבל יש מימד פנטסטי מוזר מאוד.
גם בחיים שלך יש מימד פנטסטי, פשוט לא יודע לראות אותו.
את מסכימה איתי בעצם... אז את מסכימה איתי שבעצם אלה סיפורים ריאליסטיים?
אני בכלל קצת כופרת בהבחנה הזאת, היא ריאליסטי, פנטסטי, אבל לא, אני לא חושבת שאלה סיפורים ריאליסטיים. אני חושבת שאלה סיפורים על החיים, אבל יש שימוש בממד הפנטסטי כדרך להדגיש ולחדד היבטים מסוימים של החיים, שאנשים מסוימים קולטים יותר טוב את הרגיסטר הזה, נגיד ככה, אנשים כמוני וכנראה לא אנשים כמוך.
אנשים כמונו קולטים דבי ואנשים כמו יובל.
איי, איי, איי.
שילכו לאקדמיה ודברו על פיגורות.
לפני שהתחלנו לדבר...
אגב, אני רוצה לציין שבניגוד לרוקסן את קלי לינק, דיברתי איתה ואף פגשתי אותה.
אוקיי, איך היא?
חמודה וטירוף.
והיא קצת מסובבת?
ממש, לא.
לא, את קולטת איך הוא רואה את הדברים.
לא, מאוד שפויה ומאוד עם שתי רגליים על הקרקע.
תשמעי, אחד הסיפורים שהמלצת לנו לקרוא לקראת השיחה הזאת, זה מוסר השכל. בתוך הקובץ הזה שרובו המכריע באמת שזור בפנטזיה, מצוי סיפור בשם מוסר השכל שאין בו שום דבר פנטסטי. זה, אני יכול, אני לא רוצה לעשות ספוילרים יותר מדי, אבל מדובר בעצם זוג גייז, הומואים, שעושים פונדקאות ונולד להם ילד פג. וזה סיפור מאוד מאוד ריאליסטי, מאוד קשה לקריאה, ומדבר על אהבה ועל הצורך באהבה בצורה מאוד קשה. מה עושה שם הריאליזם הבאמת קשה הזה בתוך הספר הזה?
אני יכולה... אין לי תשובה חד משמעית לדבר, ואני יכולה להגיד שזה הסיפור האחרון בספר שנכתב, ובמקרה היא כתבה אותו ממש... אני הייתי לידה כשהיא כתבה אותו, כי היא כתבה אותו ברזידנסי בבנף בקנדה, שבו אני הוזמנתי כמתרגמת, והיא הוזמנה כסופרת שאני מתרגמת אותה, וזה סיפור שמבוסס על חייה, זאת אומרת, לא פונדקאות, קלי לינק... נשואה, והיא שש שנים לפני שהיא כתבה את הסיפור הזה, נולדה לילדה בשבוע, אני לא זוכרת אם 24 או 26, של ההיריון, שזה שלב שבו באמת 50-50 הילד יחיה או ימות, גם אם יחיה, הסיכויים שהוא יהיה בריא ושלם הם לא מאוד גבוהים, שנה וחצי של פרפור כזה בין חיים ומוות, ובאמת לקח שש שנים עד שהיא צריכה לכתוב איזה סיפור על הדבר הזה שקרה וטלטל את עולמה. אגב, הילדה בסדר גמור. זאת אומרת, הילדה...
נחמד לשמוע. כן, זה כבר היה כבר קצת מדאיג. אבל היא מתארת את זה בסיפור הזה בצורה מדהימה.
היא מתארת את זה נהדר, ובאמת... זה מאוד, היא אמרה לי באמת, זה הסיפור הראשון שאני כותבת בחיי שהוא, שאין בו שום פנטזיה. אני, אולי, אני יכולה להעלות השערה ש, שאולי פה יש התרחשות שהיא כל כך דרמטית ו, ו,
ועזה. וקרובה לעצמה גם. שהיא לא, כן. לא, אצלי, לא רצתה להכניס.
שהיא לא הייתה צריכה את זה, היא לא הייתה צריכה את זה בשביל להגביר את הווליום, זאת אומרת, הווליום היה מספיק גבוה גם ככה. אבל זאת רק השערה. אין לי...
דבי אלון.
וחוץ מזה שגם שם יש את המאוד מאוד חזק הממד של אימה.
נכון.
נכון. זה נכון, זה מאוד מאוד חזק שם, הם נמצאים במצב של חוסר אונים נורא גדול, מומלץ מאוד לקרוא את זה. קלי לינק, מסתבכים בצרות, רוקסן גיי, רעב, שניהם בהוצאת בבל, בתרגומה של דבי אלון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה.
תודה, ביי.
אנחנו, ביי. אנחנו צריכים כמעט לסיים.
נכון,
נסיים המלצות. רק כמה המלצות לסוף השבוע, היום, התקיים מופע אנטי שפע בנושא זיכרון ילדות, הדבר הזה יקרה במשכנות שעננים בירושלים בשעה 8 בערב. בין המשתתפים, עדי קיסר, דוד טרטקובר, חגי ליני, קיאל נאמן, מישל וקסלר. מומלץ, יש להם מופעים נחמדים.
נכון, וביום חמישי, זאת אומרת מחר, השקה של הספר, שיחות עם הילדה, של יעל אייזנברג, אנחנו דיברנו איתה בתוכנית, נכון, זה נכון. אור בהוצאת פרדס, זה יקרה בסיפור פשוט בנווה צדק בתל אביב, השתתפו אגי משאול, רון דהן, ג'ייסון דנינו הולט, אלון בר ודניאל אספקטור, כמובן גם יעל אייזנברג. המלצה אחת, יש לנו עוד זמן להמלצה
כן,
אחת?
כן.
המלצה אחת שחורגת מסוף השבוע, בשבוע הבא, ביום ראשון, תתחיל בבית אבי חי, סדרת מפגשים חדשה שנקראת ספר, סופר, סיפור. מפגשים עם הסופרים המובילים בישראל ושיחה על תהליך הכתיבה. המפגש הראשון בסדרה יהיה עם הסופרת יוכי ברנדס, על הספר האחרון שלה, אדל, שמגודלת הסיפור של הבעל שם טוב, דרך עיניה של ביתו. היא תדבר עם דוקטור רועי הורן, שהוא חוקר חסידות, זה נשמע מעניין.
ועכשיו באמת זמננו תם, אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון עם מועמדי פרס ספיר, נכון?
נכון, כן, זה קורה.
מועמדי פרס ספיר יהיו אצלנו באולפן, אל תחמיצו. תודה רבה לדימה קרנצוב ולעומר מנחם שליט, להתראות ביום ראשון?
להתראות.